אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור מיכל קרומר נבו, חוקרת בחירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום מיכל.
שלום גיל.
אני שמחה שהגעת אליי. אני חושבת שלא היו הרבה סדרות במעבדה שעסקו בעבודה סוציאלית, למעשה נדמה לי שהייתה רק אחת. ולכן...
אז אני על אחת כמה וכמה שאני שמחה להיות כאן.
באנו לצמצם את הפער. אז עבודה סוציאלית היא תחום שאני רואה אותו לפחות מבחוץ, כך זה נראה, ואני אשמח שתדייקי אותי, תחום שהמרכז שלו, הליבה שלו, הוא עם איזה אלמנט טיפולי. שבא לסייע, או להקשיב, או לא יודעת, לשפר איזה מצב נוכחי. ואני אשמח שתסבירי לי איך את רואה את הדברים, האם זה באמת משהו שהוא מעולם הטיפול, כמו שקצת אנחנו חושבות על פסיכולוגיה, או שזה נשמע אחרת לגמרי ונראה אחרת לגמרי בשטח.
אז קודם כל, אני חושבת שעבודה סוציאלית זה פשוט עולם מגוון בצורה בלתי רגילה, ויש הבדלים עצומים בין מה שעושים עובדים או עובדות סוציאליות שונים, במקומות שונים. זה באמת המון דברים, זה עולם ומלואו. ובעצם ההתפתחות של המקצוע הזה היא מעניינת, כי יש לה איזה כמה כיוונים. והכיוון האחד הוא באמת הכיוון הזה היותר, נגיד טיפולי, שזה גם על זה אפשר להגיד על זה כמה דברים עוד רגע.
כן.
והכיוון האחר הוא כיוון יותר של שינוי חברתי. ובעצם המקצוע התחיל במקביל משתי נשים שכל אחת מהן הובילה אותו לאחד משני הכיוונים האלה, לשני הכיוונים השונים מאוד האלה. אני חושבת שמה שעומד בבסיס של המקצוע, זה באמת איזשהו רצון להיות מחויב לבעיות חברתיות, לאי צדק חברתי, ולנסות לתקן אותם באמצעות עבודה עם האנשים שהם חווים בגופם את אי הצדק הזה.
את אי הצדק.
את הסבל שכרוך בזה.
אז כבר עכשיו את לדעתי מנפצת איזושהי תפיסה מאוד מקובלת, מאוד רווחת, של טיפול ממוקד בנגיד משפחה שסובלת מאותו אי צדק, ואת אומרת, רגע, זה לא רק זה, זה גם סקופ רחב יותר, יש כאן איזו הסתכלות רחבה יותר גם על איך ביחד עם אותה משפחה, או לא רק, אולי בערוצים אחרים, בכלל לא בקשר ישיר עם אותה משפחה או אותו גורם, אני רוצה לייצר שינוי חברתי כדי, אני מניחה, להפחית את אי הצדק הזה.
נכון. אני חושבת שבאמת יש כאן את שני הכיוונים האלה. יש מצד אחד את הכיוון של לעבוד עם פרטים, עם אנשים אינדיבידואליים או עם משפחות, ויש מן הצד השני את הכיוון של לעבוד עם קהילות, ולעבוד ממש ברמה של מדיניות. זאת אומרת, לעשות שינוי מדיניות כדי שאנחנו לא נצטרך לעבוד עם הרבה מאוד פרטים שנעשה להם אי צדק.
כן, כן.
אז בתוך המקצוע, יש עובדים סוציאליים שמתמקדים ומתמחים באחד משני הכיוונים האלה, ויש כאלה שאני אוהבת אותם במיוחד, שרואים את הדרך לעשות גם וגם. ורואים את האפשרות, ורואים בעצם גם בתוך העבודה, מה שאנחנו קוראים לעבודה פרטנית, עבודה עם משפחה או עם אדם אינדיבידואל, גם בתוך הזירה הזאת, זירה של אפשרות לשינוי חברתי, ומחשבה על מדיניות, וגם זירה שניתן מתוכה לצמוח לשינוי חברתי.
כבר בתפיסה הזאת.
שניתן לרתום את הפרטים לשינוי חברתי.
כן. את התפיסה הזאת אנחנו נרחיב במשך הסדרה שלנו ביחד, אנחנו נדבר בדיוק על זה ונעשה את זה יחסית כרונולוגית, נראה איך הדברים באים לביטוי, גם בשטח, גם במדיניות וכולי. אנחנו נדבר על זה, אני רוצה לשאול אותך איך את הגעת לזה, מה משך אותך לעבודה סוציאלית, אם את זוכרת מדוע דווקא בחרת בזה כשהתחלת ללמוד, אולי התעסקת בזה עוד אפילו לפני האקדמיה, ואיכשהו העולמות הללו קרצו לך.
אני בחרתי ולא בחרתי. אני נרשמתי ללמוד עבודה סוציאלית, אם באמת את רוצה לשמוע את הסיפור, אני נרשמתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ואחרי מפגש הפתיחת השנה, יצאתי משם ולמדתי 3 שנים ספרות עברית.
אז תואר ראשון בעבודה סוציאלית זה לא היה הצעד הראשון בסיפור?
לגמרי, זה היה ולא היה, כאילו הייתה לי איזו כוונה. אני זוכרת למה עזבתי את זה, כי המרצה, הפרופסור שקיבל את פנינו, את פני הסטודנטיות הצעירות, בעיקר היו נשים,
כן.
אמר שאנחנו נמצאות כאן ונמצאים כאן כדי לעזור לאנשים שלא שפר עליהם גורלם. ואני חושבת שאז אני הייתי בת 20, ואני חושבת שהייתה לי איזו מין הרגשה אינטואיטיבית כזאת, של התנגדות למשהו שאני חושבת שאני אולי, לא יודעת אם ידעתי אז לומר אותו במילים, אבל שהרגשתי אותו כמו איזה מין פטרנליזם. אני לא הרגשתי שאני רוצה לבוא ולעזור לאנשים
שלא שפר עליהם גורלם.
ולכן יצאתי משם ולמדתי בעצם ספרות עברית ונהניתי מאוד, וזו הייתה בעצם, אני חושבת, החוויה המכוננת האקדמית, שבעצם השפיעה מאוד 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 על כל מה שאני עושה מאז.
או, זה חשוב. למה? מה זה חשף לך באקדמיה?
כי למדתי, זה היה תואר מצוין, עם מרצים מצוינים, מאוד מעולים, ואני חושבת שאני למדתי לקרוא טקסטים, ואני חושבת שגם כעובדת סוציאלית, וגם כשאנחנו מקשיבים לבן אדם, וגם כשאנחנו מסתכלים על בעיה חברתית, היכולת להסתכל על זה כעל טקסט, ולהבין את ה... להבין את זה כטקסט, היא מאוד שימשה אותי אחר כך. ובכלל, היכולת להקשיב לאנשים ולסיפורי החיים שלהם, שזה דבר שהפכתי אותו אחר כך לחלק באמת מתחום ההתמחות שלי בעבודה סוציאלית וגם כחוקרת, בעצם לעסוק במחקר שנקרא מחקר איכותני, מחקר נרטיבי, מחקר שמבוסס על סיפורים, על מה שאנשים מספרים, ולא מחקר סטטיסטי.
שמה האיכויות או מה מלמד אותנו מחקר איכותני, במה הוא יכול להועיל כדי להבין תחום או שאלה או נושא לעומת המחקר הסטטיסטי?
אני חושבת שמה שמחקר איכותני יכול ללמד אותנו, יכול ללמד אותנו איזשהו סוג של עומק. הוא יכול ללמד אותנו מורכבות. הוא יכול ללמד אותנו לתת לנו אפשרות לגעת ולראות סתירות פנימיות בתוך מצבים חברתיים, בתוך אנשים, בתוך תופעות. מה שהמחקר הסטטיסטי עושה, והוא עושה את זה טוב, הוא נותן לנו אפשרות להכללה. הוא נותן לנו אפשרות להגיד, הגורם הזה משפיע יותר מגורם אחר, ומקטין בזה את הגורם האחר. המחקר האיכותני נותן לנו אפשרות להסתכל על המפגש בין גורמים, על האופן שבו הם מעצבים זה את זה. הוא נותן לנו אפשרות להבין שפה, הוא נותן לנו אפשרות להבין יחסי כוח, הוא נותן לנו אפשרות להבין יחסים חברתיים באופן מעמיק. וגם להבין את הפרט באופן מעמיק.
כן.
זאת אומרת, להבין את האדם, את הזהות שלו.
מדהים. אז את חווה חוויה של היכרות עם טקסטים, או העמקה בטקסטים, דרך התואר הראשון בספרות. מתי קורית החזרה אל העבודה הסוציאלית?
ממש תוך כדי שאני לומדת ספרות, ואני חושבת לעצמי מה אני הולכת לעשות עם זה. אז אני מבינה, שמה שמאוד מאוד מאוד מעניין אותי כשאני קוראת טקסטים ספרותיים, זה מאוד מעניין אותי הדמויות, האנשים, ושאני בעצם רוצה לדבר עם האנשים האלה, לא רק בתוך הטקסט, אלא ממש עם אנשים חיים. ואני חושבת שמה שאני רוצה אז לעשות זה לטפל. ואז יש לי מין התלבטות כזאת שהיא אם ללכת ללמוד פסיכולוגיה או ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, ואיכשהו קצת במקרה ובאמצעות מפגש משמעותי שהיה לי אז עם פרופסור יונה רוזנפלד, שהוא חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, והוא היה אחר כך באמת המורה שלי, ואני חושבת שבאותו מפגש ראשון הוא פשוט הקסים אותי, אז אני מוצאת את עצמי הולכת ללמוד עבודה סוציאלית. ואני מאוד מאוד מאוד, אני מאוד שמחה על זה, אני מרגישה שהעובדה שאני עובדת סוציאלית הוא חלק חשוב בזהות המקצועית שלי גם כחוקרת, ואני גם באמת עסקתי גם במשך שנים בעבודה, כלומר, עבדתי כעובדת סוציאלית.
כן. אז חשוב לי לשאול על החיבור הזה, איך עבודת השטח, במקרה הזה של עבודה סוציאלית, חוברת אל המחקרים, איך המחקרים משפיעים על עבודת השטח, אם בכלל, ואם כן, אז איך בסוף גם בוחרים מסלול. אני בן אדם מאוד מתפזר, ואני רואה שגם אצלך יש מקום או לבחור, ויש מקום לשלב, וזה מסקרן אותי איך בסוף הצלחת לעשות את זה, ואיך זה השפיע אחד על השני.
אני חושבת שאני באתי ללמוד עבודה סוציאלית באיזושהי נקודה שבאמת חל שינוי באקדמיה, במובן הזה, ואני אולי הייתי הדור הראשון שככה, שממש ראה את זה קורה, במובן הזה שנכנס לתוך מדעי החברה, נכנסו אז באמת הכלים של מחקר איכותני. ואז כשאני בעצם מתחילה ללמוד עבודה סוציאלית, ואני רוצה להיות עובדת סוציאלית, אני חושבת שזה מה שאני רוצה להיות, ואני עובדת כעובדת סוציאלית ומטפלת, בעצם אני עובדת בתחום של בריאות הנפש כפסיכותרפויטית, ואני לומדת פסיכותרפיה, וזה מושך אותי וזה מעניין אותי, ואני חושבת שהכלים התיאורטיים של הפסיכותרפיה הם כלים טובים ומעמיקים מספיק כדי להבין פרטים, אנשים, אינדיבידואלים. ויחד עם זה, יש לי משיכה עצומה כל הזמן לנושא הזה של עוני. ואני מרגישה, בניגוד אולי למה שנהוג לחשוב הרבה פעמים על עובדים סוציאליים או גם על פסיכולוגים, שהם מעדיפים לעבוד עם אנשים, עם בורז'ואה, עם המעמד הבינוני, עם אנשים שדומים להם, אני מרגישה שזה לא מושך אותי, לא מושך אותי מספיק. ושדווקא לעבוד עם אנשים שסובלים מעוני, שמתמודדים עם עוני, שנאבקים בעוני, שמה שמגדיר את המצב שלהם זה לא רק האינטרפסיכי, לא רק העולם הפנימי שלהם, אלא גם המפגש באמת עם אי צדק נוראי, שבעיניי הוא פשוט נוראי וממש בלתי נסבל, כך אני רואה אותו. אז דווקא המפגש הזה שבין עולם פנימי לבין העולם החברתי, נורא מרתק אותי. ואז את יודעת גם קצת מתוקף כל מיני הזדמנויות שקורות בדרכי, שנקרות בדרכי, אני ממשיכה בעצם ל-MA ואחר כך גם לדוקטורט, אני חייבת לומר שלא לגמרי עם כוונה להמשיך באקדמיה.
וואו, כל הכבוד שהצלחת לכתוב גם את המאסטר וגם את הדוקטורט, בלי ביטחון שזה מה שתעשי.
לגמרי לא, אני חושבת שאני עשיתי את זה כי זה סקרן אותי.
כן, זה עדיין מרשים, כי הסקרנות יכולה גם להסתיים בשלב שאת קוראת את התשובות וחושבת על המסקנות, אבל יש כאן כתיבה מעמיקה, גיבוש מסקנות, מחשבה על שאלות נוספות שיכולות להישאל בעתיד. עדיין, האקדמיה מצריכה הרבה עבודה גם אחרי שסקרנותך הייתה יכולה להסתפק בתוצאות שקראת או בדברים שהשגת תוך כדי עבודה.
נכון, אבל אני חושבת שהיה... אני גם עבדתי כעובדת סוציאלית כל הזמן הזה.
כן.
ואני חושבת שבאיזשהו מקום אני הרגשתי שאני זקוקה לשני הדברים האלה במקביל, שהמחשבה היותר מעמיקה והמרחק קצת מן השדה, מן השטח, מהצורך שיהיו לי תשוב, וגם מהצורך לספק תשובות מיידיות כל הזמן.
כן, כן.
כשאת יושבת מול מטופל, את צריכה להגיד משהו, את לא יכולה להגיד לו, חכה, עכשיו אני אחשוב על זה חודש, אני אעשה דוקטורט ואני אחזור אליך.
כן.
אז האפשרות הזאת היא גם לחשוב באיזו צורה יותר רחבה ויותר מעמיקה מצד אחד, וגם לא רק להסתפק בזה, אלא גם להיות כל הזמן עם הידיים ועם הרגליים, בתוך מפגש עם אנשים שכן מחייב. בשבילי זה הזין זה את זה. המפגש עם אנשים עורר שאלות.
כן.
האקדמיה נתנה תשובות ארוכות טווח, שצריך היה לחכות הרבה זמן עד שהן תתגבשנה. אבל כל הזמן, תוך כדי, גם השאלות מתחדדות. ועבורי זה היה...
מפרה.
זה היה שילוב טוב.
כן. זה נשמע ככה.
בסופו של דבר עזבתי את השדה, אם כי גם מצאתי את הדרך לשלב כל השנים גם כחוקרת.
כן, כן. אנחנו נראה את זה באמת בא לביטוי בהמשך. עכשיו אני חושבת שאנחנו מוכנות לעשות איזשהו מבוא לעבודה סוציאלית, כפי שבואי נאמר, הסטודנטית פוגשת את העבודה הסוציאלית או הסטודנט בתואר הראשון, שזה הצורה הקלאסית או השמרנית או המקובלת. לא יודעת, את תתני את המשגה הנכונה. אבל כשאנחנו מדברות על עבודה סוציאלית, אז יש כאן איזשהו רעיון של סנגוריה על החלש, או ניסיון לתווך בין המצב שבו הוא נמצא, לבין מה שיכול לסייע לו, הגורמים שאולי החברתיים, המוסדות החברתיים, שיכולים לבוא איתו במגע. נתחיל משם, ואת תתקני אותי ותדייקי אותי, ונלמד מהי בעצם עבודה סוציאלית.
אז אני חושבת שקודם כל זה שאת אומרת שהתפקיד של העובד הסוציאלי נניח הוא לסנגר על האדם ההכלה של מול המוסדות החברתיים, זה כבר לא עמדה שמרנית, זה עמדה מאוד 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 לא שמרנית ביחס למקצוע. והיא לא העמדה היחידה. אני חושבת שאפשר לחשוב על המקצוע של העבודה הסוציאלית כאילו הוא נמצא באיזשהו מקום בין האנשים האלה שנמצאים בשוליים לבין המוסדות החברתיים, לבין המרכז של החברה. ועכשיו השאלה היא, מי צריך לזוז למי? האם התפקיד של העובד הסוציאלי הוא לסנגר על האנשים בשוליים אל מול המוסדות החברתיים, ואולי לשנות את המוסדות החברתיים, שזו העמדה יותר ביקורתית, או שהתפקיד של העובד הסוציאלי הוא לייצג את המוסדות החברתיים למול האנשים שנמצאים בשוליים, וליישר את האנשים שנמצאים בשוליים,
אל הדרישות או הציפיות של המוסדות.
נכון, אל הדרישות או הציפיות של המוסדות, שהרבה מאוד פעמים דווקא זה מה שעובדים סוציאליים עושים. מסיבות רבות, גם מהסיבה שהעבודה הסוציאלית בעיקרה היא שליחה של הממסד. העובדות והעובדים הסוציאליים בעיקר עובדים במוסדות שהחברה מממנת אותם. אם הם עובדים במחלקות לשירותים חברתיים, אם הם עובדים בבתי חולים. העובדים הסוציאליים רואים בן אדם שמכור לסמים, הם יכולים להציע לו גמילה. הם עסוקים הרבה מאוד פעמים בלהתאים את האנשים לתוך הסדר החברתי הקיים.
כן.
ומה אם הסדר החברתי הקיים הוא לא טוב, הוא לא צודק, הוא לא בסדר? מה אז התפקיד של העובדים הסוציאליים? זה הופך להיות מאוד 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 מורכב. באיזו מידה אנשים שהם שליחים של המדינה, והם גם בהרבה מובנים מפנימים את התפקיד הזה, ומזהים את הפתולוגיות של פרטים, או את ההתנהגות הלא מיושרת נניח, במרכאות, של הפרטים, כהתנהגות, כבעיה אינדיבידואלית של האנשים האלה.
כן.
שצריך לסדר אותה, שצריך ליישר אותה. אם אנשים חיים בעוני, אז אולי זה בגלל שהם לא, שסדר העדיפויות שלהם לקוי. שצריך ללמד אותם לתכנן טוב יותר את התקציב, או שצריך לעודד אותם לצאת לעבודה, אולי הם לא עובדים, ואנחנו רוצים שהם יצאו לעבודה. אלה פתרונות סבירים, אם אתה חושב, כמו שחושבת ההגמוניה, כמו שחושב הסדר החברתי הנוכחי, אולי הם פתרונות פחות סבירים אם אנחנו שואלים את האנשים, אם אנחנו שומעים מהאנשים, למה הם
במצב שהם נמצאים בו. את מדברת או הזכרת את המושג שולי החברה, או אנשים שנמצאים במצב של דוגמה אחת היא עוני. רגע לפני שאנחנו נצלול על הדוגמה של העוני, כי זה יהיה המוקד של השיחות בינינו, אני רוצה לשאול איך בכלל קרה השול החברתי הזה, או במילים אחרות, מתי עבודה סוציאלית התחילה להיות תחום שבאמת היה נחוץ? מתי הדבר הזה, התופעה הזאת, ואני בכוונה מתייחסת לזה בתור תופעה, כי אנחנו לוקחות ולוקחים את זה כמובן מאליו, שתמיד היה אנשים שלא הצליחו, ואז אולי תמיד גם היו אנשים שניסו לעזור להם, אבל המוסד הזה של מדינה ועוד הרבה דברים לא תמיד היו כאן. אז אני רוצה לשאול אותך בערך מתי, אם אפשר בכלל להניח את האצבע על איזה מקום שבו התופעה התרחבה והתרחבה, ומישהו אמר, יש לנו פה קצת אחריות, בוא נפתח איזשהו מוסד שיעזור לאנשים האלה להתיישר איתנו.
אז העבודה הסוציאלית באמת מתחילה, זה סיפור מעניין, היא מתחילה באמת עם המהפכה התעשייתית, ואחרי שבעצם נוצרות ערים גדולות, ומגיעים אליהם המוני אנשים שמתחילים, ומבנה המשפחה ומוסד הקהילה, והאחריות שקודם לכן אולי הייתה לפאודל כלפי האריסים שלו, כלפי העובדים שלו, לא קיימת, ומגיעות משפחות או נשים וגברים וילדים לתוך הערים הגדולות, ומחפשים שם פרנסה, ומוצאים את הפרנסה הזאת או לא מוצאים אותה. מתפתח בעצם בתוך התקופה הזאת, עוני, מתפתחת התמכרות לאלכוהול, מתפתחת עבריינות. כל הדברים האלה אולי גם היו קודם, אבל הם נראים אחרת. האפשרות של קהילה להתמודד איתם, הקהילות עוברות שינוי מאוד 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 גדול. הן לא קיימות כקהילות יותר שיכולות לסייע, שיכולות לאפשר. ובתוך הדבר הזה, בתוך הריק הזה, מתפתחים בעצם עבודה של מתנדבות, וככה המקצוע מתחיל. והמקצוע מתחיל בעצם במקביל עם אישה אחת, שקוראים לה מרי ריצ'מונד, היא נחשבת לאחת מאימהות המקצוע. אני חושבת שהאנשים האלה היו מאוד פמיניסטיות, כי הם היו נשים שבאמת יצאו לרחוב, אני לא חושבת שהן הגדירו את עצמן בהכרח ככאלה, אבל הן היו נשים שיצאו מתוך הזירה הפרטית, מתוך הבית, ובעצם הלכו לחפש את האנשים, קראו להם friendly visitors, מבקרות ידידות. והן, ככה קראו לתנועה הזאת בעצם. והן הלכו בעצם לרחוב, לבתים של משפחות, והתחילו לשוחח איתם ולשמוע מה המצוקות שלהם, ומרי ריצ'מונד יצרה בעצם, כתבה את הדברים האלה, ויצרה מנואלס, איך צריך לעשות את השיחות האלה, ואיך צריך בעצם לעשות דיאגנוזה של המצב של פרטים, ואיך צריך לסייע להם.
והכל מתוך השטח, היא פשוט למדה ויצרה איזושהי תבנית עבודה מומלצת?
נכון, תראי, כל מדעי החברה מתפתחים אז בשנים האלה. האנשים האלה גם במידה רבה, המקצוע גם מאוד 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 מושפע, גם אז וגם אחר כך, בשלבים יותר מאוחרים, מאוד מושפע מפרויד. אבל אני רוצה רגע להמשיך רגע עם מרי ריצ'מונד, כן, כי כן. מצד אחד היא מפתחת את התחום הזה של עבודה עם פרטים, ומנסה להפוך את זה לאיזשהו דבר יותר מדעי. ומצד שני, אישה אחרת שקוראים לה ג'יין אדמס, והיא מקבלת אחר כך פרס נובל לשלום על מה שהיא עשתה, היא מפתחת, או היא נחשבת לאחת מאמאות המקצוע בתחום של השינוי החברתי. נמצאת בשיקגו, ומקימה שם איזשהו מקום שהוא מין, הוא מין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו היום אולי איזה מין מתנס, או איזה מין מרכז קהילתי,
כן.
שהוא גם ארגון לשינוי חברתי. היא בעצם מבינה, בשעה שמרי ריצ'מונד רוצה לזהות את הילד שעובד במפעל, ילד בן שש שעובד במפעל, ולעזור לו, כדי שהוא לא יהיה חולה, כדי שהוא
ירוויח תמורת העבודה מספיק, מה שהוא צריך.
אני לא יודעת, מרי ריצ'מונד לא כל כך עסוקה בזה. מרי ריצ'מונד עסוקה ביחסים בתוך המשפחה. עסוקה בזה שהילד הזה לא יהיה פושע, שהוא לא יהיה עבריין. בזה היא עסוקה יותר. ג'יין אדמס שואלת, למה הילד הזה בכלל צריך לעבוד? וכמה הוא מרוויח? וכמה שעות הוא עובד? ולמה בכלל הוא עובד? ובאיזה תנאים הוא עובד? והיא בעצם גם מייצרת מסגרות שיוכלו להעשיר את הילדים האלה, ולא רק את הילדים, וגם את האמהות, וגם את הגברים, ובעצם להעשיר את הקהילה, יוצרת קשרים בין האנשים האלה, והיא גם עושה מחקרים שהמטרה שלהם להשיג שינוי חברתי, שהמטרה שלהם להשפיע על שעות העבודה, על הגיל המותר להעסקת ילדים,
כן.
וכולי 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 וכולי. אז שני הדברים האלה, המקצוע בעצם ניזון משניהם. אחרי זה בתוך המאה ה-20 ויותר לתוך המאה ה-20, יותר לתוך האמצע כבר של המאה ה-20, יותר ויותר באמת מתחזק הכיוון של הטיפול הפרטני, של הטיפול האינדיבידואלי. גם בגלל בהשפעה מאוד 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 חזקה שיש לתיאוריות פסיכואנליטיות, והרצון של העובדים הסוציאליים להפוך להיות מדעיים ולהפוך להיות ראויים וכולי, גם בגלל שעובדות סוציאליות שהובילו אז את התחום, הן היו נשים משכילות, הן היו נשים תאבות דעת, הן היו נשים שהתעניינו בסוגיות חברתיות, והמקום שבו הידע המשמעותי שהיה אז, שהתעסק בדברים האלה, זה היה התיאוריה הפסיכואנליטית, זה היה פרויד. הן בעצמן בחלקן עברו אנליזה, וזה מה שהן פיתחו.
כן.
גם היה כאן את העניין הזה של באמת כניסה לתוך האקדמיה, ושגם כן תרמה לזה, לרצון להפוך להיות יותר פסיכולוגיים. והכיוון הזה של עבודה חברתית, ש-social work זה בעצם עבודה חברתית,
התפתח אחר כך.
קצת נזנח במהלך השנים. הוא היה יותר חזק בחלקים של העולם, ב-60s, בשנות ה-60, עם כל התנועות והארגונים לזכויות אדם, עם המאבקים האלה בעצם, גם השפיעו על העבודה הסוציאלית, כן. על הכיוון הזה של להדגיש יותר את הצורך בעבודה שנקראה עבודה קהילתית, או בעבודה לשינוי חברתי. אז הייתה איזו תנודה כזאת לתוך זה, ואיזה מין מאבק בתוך המקצוע אולי, על מי יותר ראוי, על מי יותר חשוב.
כבר בתוך מה שאת אומרת עכשיו, בתוך התיאור הזה של איך תחום אחד לאט לאט נזנח, וחזרו אליו רק אחרי מלחמת העולם השנייה, שהצית דיונים רבים בנוגע לזכויות אדם, ולא רק זה, גם דברים אחרים קרו, ומצבים כלכליים וכולי.
נכון.
וזה כבר אולי מלמד אותנו גם על איך התפתחו השיטה היותר שמרנית, או הגישה היותר שמרנית וקלאסית, לטיפול בעוני, או בכלל להתייחסות לעוני, ואחר כך גם הגישה היותר ממסדית או חברתית לעוני, תכף נראה. אני רוצה שתסבירי לי אותן, תגדירי לי כל אחת מהן, ואז נוכל לראות איזה גישה את הצעת שהיא לא זו ולא זו, אלא מעין חיבור בין שתיהן.
אני חושבת שהגישה השמרנית יותר, היא באמת גישה שרואה פשוט באנשים שחיים בעוני, את מי שהביאו עליהם בעקבות החלטות שהם עשו לא נכונות, לא טובות כל כך, בעקבות בחירות שהם עשו, בעקבות אולי מאפיינים אישיותיים שלהם, הביאו עליהם את עוניים. Mm-hmm. אם אני יכולה להגיד מה זה הגישה הזאת שאני קוראת לה הגישה השמרנית, אז זה בעצם ממוקד בהסתכלות על האנשים בעצמם, ועל מה יש בהם שהביא לכך שהם עניים.
כן.
והתשובות לזה בתיאוריות הן תשובות רבות ומגוונות. אולי התשובה הכי 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 מקובלת או הכי נפוצה במשך הרבה שנים, הייתה התשובה שאנשים שחיים בעוני, הם עושים החלטות או בחירות לא נכונות, הם לא עובדים נגיד, הם לא לומדים, הם לא יציבים בעבודה, הם יולדים יותר מדי ילדים, הם לא מחויבים כל כך לילדים שלהם, הם לא מחויבים לבני זוג, שהדברים האלה בעצם הם תוצר של איזושהי תרבות, שנקראת תרבות העוני. ומי שטבע את המושג הזה של תרבות העוני, זה בעצם אנתרופולוג שקוראים לו אוסקר לואיס, שיש לו בעצמו סיפור שהוא סיפור מעניין, אני לא יודעת אם אנחנו יכולות לספר את הסיפור
כן,
הזה.
כן.
אני חושבת שזה סיפור מאוד מעניין, כי תרבות העוני זה מושג שקיים גם אצל אנשים שלא שמעו אף פעם בחיים את השם אוסקר לואיס. זה מין מושג כזה שאנשים יודעים אותו.
נכון.
גם כאן בישראל, ולא רק בישראל, וגם בעולם כולו, נהוג לומר שצריך לשנות את התרבות של אנשים עניים. צריך להפוך אותה מתרבות של מגיע לי, או מתרבות של נזקקות, או מתרבות של תלות לעצמאות. כאילו יש איזה מין תרבות של תלות, או של נזקקות, או של מגיע לי. כאילו הדבר הזה הוא באמת קיים. אני חושבת שהוא פשוט לא קיים. אבל שאין דבר כזה. אבל מי שבאמת טבע את המושג הזה שנמצא בבסיס של המחשבה הזאת, היה אדם שידוע בשם אוסקר לואיס, למרות שהוא נולד בשם יחזקאל לבקוביץ'.
וואו.
כן, לגמרי.
מפתיע.
כן. בברוקלין.
כן.
הוריו הגיעו לברוקלין
מזרח אירופה כנראה.
בדיוק. ואבא שלו היה סופר סתם, עבודה שלא הכניסה הרבה כסף באותם שנים. הוא היה בעצם בעצמו, הוא הרגיש מאוד 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 שולי בילדותו, וגם סבל בעצמו מעוני. והוא באמת גדל ולמד באוניברסיטה, והושפע מאוד מרעיונות מרקסיסטיים וסוציאליסטיים שרווחו אז בתקופה ההיא. ובעצם הוא מחליט להקדיש את חייו למחקר על אנשים שחיים בעוני. הוא אנתרופולוג. והוא מחליט ללכת ולחיות במקומות שבהם חיים אנשים בעוני, זה גם כן החלטה די יוצא דופן, כי הוא עושה את זה בתוך העולם המערבי. הוא לא כמו מה שנהוג היה באנתרופולוגיה באותה תקופה.
לצאת אל העולמות החדשים במרכאות, או מה שלא מוכר למערב, נכון? גם האנתרופולוגיה עברה מאז הרבה שינויים.
נכון, אבל הוא אז חדשני בעניין הזה.
כן, כן.
והוא גם חדשני באמת בזה שהוא אומר, אני רוצה לעסוק בעוני ובאנשים שחיים בעוני, ואני רוצה להביא את קולם. אני רוצה להראות שעוני זה דבר רע, ושהם סובלים בתוך העוני הזה, ולהביא את קולם כדי לעשות שינוי במצב העוני. אז יש לו איזשהו דחף של שינוי חברתי.
כן.
הוא יוצא והוא חי באמת כל חייו, יחד עם אשתו, באמת מקדיש את חייו למחקרים על בתחום הזה, והוא עושה מחקרים רבים ומגוונים במקומות שונים, וכותב הרבה מאוד ספרים מאוד 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 פופולריים ומאוד קריאים. זה לקרוא את זה, זה כמו לקרוא לאישה. זה מלא סיפורים כאלה על המשפחות ועל מה שקורה להם ועל מה שהם עושים, וזה התחתן והוא נפרד וזה עזב והוא מת וכולי וכולי וכולי.
כן, זה קריאה סוחפת.
זה קריאה מאוד סוחפת, ולצד הספרים האלה, שהופכים להיות באמת בסט-סלר זה, ומשפיעים מאוד, הוא כותב איזשהו טקסט אקדמי קצר, מאמר שמתפרסם בכתב עת אקדמי, והוא קורא לו תרבות העוני, ושם הוא אומר, בקרב העניים ניתן לזהות קבוצה, שזה לא כל העניים, אבל בהינתן תנאים מסוימים, מתפתחת בקרב העניים, תרבות של עוני. והתרבות הזאת הוא מאפיין אותה, ארבע רמות, בעצם בכל הרמות של הקיום האנושי, גם ברמת האינטרפסיכי, גם ברמה התוך נפשית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הקהילתית, וגם ברמה של הקשר עם החברה הרחבה.
הרחבה, כן.
ובכל הרמות האלה, הוא בעצם אומר, מי שמשתייך לתרבות העוני, הוא סובל מליקויים, מחוסרים, ומדפיציטס, מכל מיני בעיות.
כן.
ברמה של האינטרפסיכי, הוא מדבר על אנשים האלה סובלים מחולשת האגו. הם לא יכולים לדחות סיפוקים. מכיוון שהם לא יכולים לדחות סיפוקים, הם לא יכולים להצליח בלימודים בבית הספר, כי בשביל ללמוד בבית ספר אתה חייב להיות מסוגל לדחות סיפוקים.
כן.
הם לא מסוגלים לעבוד, כי הם לא יכולים לדחות סיפוקים. יש להם אוריינטציה חזקה מאוד להווה, לכן ברגע שניתן להם כמה שקלים, הם מיד יוציאו אותם בקיוסק הראשון, ולא יחשבו, בלי לתכנן מה לעשות עם הדבר הזה. ברמה המשפחתית הוא מתאר גם כן, הוא מתאר משפחות שבורות, משפחות שבהם בעצם גברים עוזבים את המשפחה, ולאישה אחת יכולים להיות ילדים ממספר גברים. הוא מתאר את זה, מצב שכבר, שהיום אולי היו מתארים אותו קצת אחרת, אבל אז בזמנו, בשנות ה-60, כשהוא כותב את הדבר הזה, זה בעיניו מבנה משפחתי מאוד 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 פתולוגי, שמעיד על איזושהי חוסר מחויבות של ההורים כלפי הילדים, גם זה כלפי זה וגם כלפי הילדים. הוא מתאר חשיפה מוקדמת מדי של הילדים למין, שההורים לא יודעים להגן עליהם בעצם מפני זה. אז בעצם מבנה
מה
משפחתי...
מה היה אומר על זה היום?
כן. אז בעצם מבנה משפחתי מאוד 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 בעייתי
כן.
ולקוי. גם במבנה הקהילתי הוא מתאר קהילות מפורקות, קהילות שאין בהן בעצם מבנה קהילתי, שאין בהן בעצם ערבות הדדית, שאין בהן תמיכה.
אין יחסים בהם... של שגרה, זאת אומרת? מה, וגם למה הוא קורא קהילה? השכונה שלי?
נניח, mm-hmm. נניח השכונה שלי, בשכונות שהוא מתאר, או איך שהוא מתאר את זה, אין ועד בית. אין התגייסות לשמור על הגינה המשותפת.
Mm-hmm.
אין התגייסות בתוך הקהילה לעזור זה לזה, אם יש מישהו שהוא חולה, או אם יש מישהו... המבנים הקהילתיים האלה שאנחנו מתייחסים אליהם כאל מבנים, כאל מובן מאליו, הוא מתאר אותם כלא קיימים.
כן.
הוא אומר, הקהילות האלה הן בעצם קהילות מפורקות, הן לא באמת מאורגנות, הן לא מסוגלות להתארגן. האנשים כל כך עסוקים בהווה, וכל כך עסוקים בעצמם, וכל כך עסוקים, ולא יודעים לתכנן, ולא מסוגלים לבסט את עצמם, ולא מסוגלים, אז בעצם מה שקורה להם, ועושים בחירות לא נכונות, אז בעצם הם גם לא מסוגלים לתרום לקהילה, הם לא כן. מסוגלים להתחשב זה בזה, הם לא
לזה,
מסוגלים...
לזה, למצב הזה הוא קורא תרבות העוני?
כן. תרבות העוני זה כל המאפיינים האלה, זה המאפיינים האינטרפסיכיים האלה, זה המאפיינים המשפחתיים, הקהילתיים, וגם ברמה של היחס לחברה, הוא אומר, מי שמשתייך לתרבות העוני, הוא עוין את החברה הרחבה, הוא מנוכר לחברה הרחבה, הוא לא תורם לחברה, הוא לא תורם זמן, הוא לא תורם כסף, הוא לא תורם כסף גם אין לו,
את הידע שלו,
הוא לא רואה את עצמו שייך, כי הוא פוגש את החברה בעיקר דרך המוסדות הלא נורמטיביים שלה, דרך הכלא, דרך הרווחה, הוא לא פוגש את החברה, הוא לא מצביע בבחירות, זה לא מעניין אותו. הוא לא מרגיש חלק, הוא לא רוצה להשפיע על החברה. הוא פשוט מנוכר לארגון החברתי הכולל.
וזה הפך להיות הסמל או הדבר הרווח ביותר כשאנחנו מדברות על הגישה הקלאסית שאת קוראת השמרנית בעבודה סוציאלית?
זה הפך להיות, מצד אחד כשהוא כתב את הדבר הזה, אז הוא זכה גם להרבה ביקורת. אני חייבת להגיד שהוא גם הצליח להשפיע על מדיניות. הוא הצליח להשפיע על מדיניות בארצות הברית.
בעקבות המאמר הזה?
לא בעקבות המאמר הזה, בעקבות הרבה עבודה שהוא עשה. הוא כן גם הצליח להשפיע על המדיניות של הנשיא ג'ונסון, שהשקיע הרבה מאוד משאבים במלחמה בעוני. אבל הטקסט הזה זכה לביקורת זמן קצר אחרי שהוא התפרסם בתוך הקהילה האקדמית, מהרבה סיבות, גם מהסיבה שבין היתר, אוסקר לואיס אומר, שילדים בהגיעם לגיל 6, אם הם נולדו לתוך תרבות העוני, אם הם נולדו לתוך המשפחה המפורקת הזאת, mm-hmm. לתוך הקהילה המפורקת הזאת, הם כבר הפנימו את תרבות העוני בצורה כזאת שלא ניתן להוציא אותה משם.
Mm-hmm.
זאת אומרת, אם הם נולדו לתוך תרבות העוני,
הם ישמרו אותה,
אם אנחנו לא נצליח להתערב ולהוציא אותה משם, גם לא בכלל ברור איך מוציאים אותה משם.
ואז יעבירו אותה הלאה, וזה יהיה בעצם מעגל כזה
נכון. נכון, ואז הם בעצם ממנו. יעבירו אותה הלאה. אז גם מבקרים את האופי הנורא דטרמיניסטי של מה שהוא אומר, גם מבקרים אותו מתודולוגית ואתית, ועוד מהרבה מאוד סיבות. אבל אני חושבת שהרעיון הזה, שאנחנו יכולים להסתכל על אנשים בעוני כמו על איזה מין עכברים במעבדה, למרות שהוא עושה מחקר אנתרופולוגי, והוא לא עושה את זה כמו, אני חושבת שיש פער עצום, שהוא בעצמו לא היה מודע אליו,
כן.
בין הספרים שהוא כותב, שבתוך הספרים בעצמם, הוא מתאר המון כוחות, הוא מתאר ארגון קהילתי, הוא מתאר הרבה מאוד דברים, שלדעתי עומדים בסתירה לדבר הזה,
כן.
אבל הטקסט הזה, והדבר הזה, שאנחנו יכולים להסתכל על אנשים בעוני, כמו על עכברים במעבדה, ולנסות ולהבין מה בראש שלהם, בתפיסות שלהם, בלב שלהם, במחשבה שלהם, באישיות שלהם, לא בסדר.
הביא אותם למצב הזה ומשמר את המצב הזה.
זה קיים עד היום בהרבה מאוד תיאוריות. כן. גם אם הם לא תיאוריות אנתרופולוגיות, פסיכולוגים עושים את זה, מסבירים מאפיינים אישיותיים של אנשים בעוני.
טוב, כי פסיכולוגים גם זה מה שהם עושים, מסתכלים רק בעצם על היחיד או על היחסים הקרובים שלו, והם לא מסתכלים על המוסד או על החברה.
נכון, אבל אני יכולה להגיד שהיום יש התפתחות עצומה, עצומה ממש, של חוקרים של מחקר מוח, שזה תחום שהיום הוא תחום, הוא נמצא בחזית של המדע.
כן.
וגם החוקרים האלה, מה שהם עושים, וקיימים מחקרים כאלה, בעצם בודקים את המוח של אנשים שחיים בעוני, ומוצאים שהמוח של אנשים שחיים בעוני, הוא באמת קטן יותר, או שונה במאפיינים מסוימים שלו, מהמוח של אנשים שלא חיים בעוני. וחוקרים אחרים שעוסקים בקוגניציה, יכולים להסביר שפשוט העובדה, שאנשים שחיים בעוני נתונים בלחץ מתמשך, מביא לזה שהם בוחרים בחירות לא נכונות ושגויות, בגלל העובדה שהם נמצאים בלחץ מתמשך. אבל ברגע שהם בוחרים את הבחירות הלא נכונות האלה, וברגע שהדבר הזה מוגדר כאיזה שהם מאפיינים קוגניטיביים שאנשים מתרגלים אליהם, הדברים האלה מועברים באופן, בין דורות, מועברים באמצעות חינוך. והילדים ממשיכים לשמר את הדבר הזה.
יש לנו עוד כמה דקות לסוף הפרק הזה, ולכן חשוב לי שנספיק לדבר גם על הגישה המבנית מערכתית, שהיא אולי סוג של קונטרה, נראה לי, לגישה השמרנית שגם התקבעה, ואת אומרת, עדיין מחלחלת לתוך תיאוריות שקיימות היום, אפילו בתחומים כמו מדעי הקוגניציה או מדעי המוח.
אולי אני אגיד משהו, אני בכל זאת אסנגר רגע על כל החוקרים האלה. אני לא חושבת ש... אני חושבת שכל החוקרים האלה, באמת מה שהם רוצים להגיד, הם רוצים להגיד שעוני זה דבר רע, ושבסופו של דבר הוא באמת פוגע. הוא כן. פוגע בבריאות של אנשים, הוא פוגע בהתפתחות של המוח שלהם, הוא פוגע בהתפתחות של היכולות הקוגניטיביות שלהם, הוא פוגע במאפיינים האישיותיים שלהם, הוא פוגע, הוא רע. הטענה שלי כנגד המחקרים האלה היא, שברגע שאנחנו אומרים, וכאן זה קצת האופי הדטרמיניסטי הזה נכנס לתוך התמונה, ברגע שאנחנו אומרים על אנשים שהמוח שלהם התעצב אחרת, או שהמאפיינים הקוגניטיביים שלהם התעצבו אחרת, ברגע שמסתכלים על כל המאפיינים האינדיבידואליים האלה, בין אם הם במוח או בכל אחד מן המקומות האחרים, אנחנו מייצרים בעצם בעיניי דבר שהוא מזיק מאוד לטיפול בעוני, וזה אנחנו מייצרים אחרות. אנחנו מייצרים איזו תפיסה שהאנשים שחיים בעוני הם שונים מאיתנו, שונים במאפיינים האימננטיים שלהם, כן. המהותיים שלהם. כן. ואנחנו גם חושבים שהם באופן טבעי, מעבירים את הדברים האלה לילדים שלהם. ולכן מתפתחת יותר ויותר באמת איזשהו ניסיון לעבוד אך ורק עם ילדים צעירים ולוותר כמעט על ההורים שלהם. או ניסיון אחר ללמד את ההורים שלהם את כל מה שאין להם וחסר להם, כדי שהם יוכלו לתת לילדים והילדים לא יהיו פגועים כמו ההורים. ואני חושבת שהגישות האלה, התפיסות האלה, הן תפיסות בעייתיות. כי הן תפיסות שאומרות שאנחנו כחברה צריכים לעזור לאנשים שלא שפר עליהם גורלם, מתוך איזושהי עמדה פטרנליסטית, שאנחנו יותר טובים.
זהו, אבל זה גם, זאת הבעיה, שגם המקור של זה, זה שאנחנו צריכים לעזור, ברור שזה יוצא פטרנליסטי בנסיבות האלה, אבל הבעיה היא באמת ההיררכיה שנוצרת.
נכון.
אתה, הנה, שיש אסמכת לכך שאתה פחות טוב. זאת הסיבה שאתה בעוני, אז בוא אני אעזור לך. זאת אומרת, הפטרנליזם זה כבר התוצאה של איזה היררכיה שאגב מזכירה הרבה דברים מהעבר. הרבה פעמים היה לנו נוח להגיד, האדם השחור הוא באמת פחות חכם, הוא באמת יותר טוב בעבודת שדה פיזיק. ולא יודע לעשות חשבון או לדבר שפה וללמוד וכו'. ואז גם היו מחקרים שהראו שהמוח שלהם קטן יותר וכו'. נכון. ועוד כל מיני דברים כאלה.
נכון.
אז זה חוזר בעצם למקומות האלה של ההגדרה של החירות שמאפשרת לי לייצר סדר היררכי בחברה, ואז גם לגזור ממנו מסקנות שאנחנו יכולות להגיד שהן נשמעות פטרנליסטיות, כי אני באה לעזור לנחות ממני.
נכון. אני חושב, נכון, זה באמת מהדהד בדיוק את אותם הדברים שנאמרו על שחורים או על נשים.
נכון.
שנשים לא ראויות להצביע, כי מכיוון שהמבנה הביולוגי שלהם הוא כזה שהן מקבלות וסת, אז הן לא יכולות, אי אפשר לדעת מתי יהיו הבחירות, לכן, ובימים האלה הן לא רציונליות, אז לכן צריך לא לתת להם, אסור לתת להם לבחור, כי הן לא רציונליות והן לא ראויות. אז זה באמת, באמת העניין הזה, את נגעת בנקודה מאוד נכונה, העניין הזה של באמת יצירת היררכיות בין קבוצות. ואני חושבת שבאמת הגישה השמרנית, מה שהיא עושה, בין אם מסיבות טובות, ובין אם ממניעים טובים, ובין אם ממניעים פחות טובים, היא מייצרת את ההיררכיות האלה ומחזקת אותם.
כן.
אוקיי? ומשאירה בצד, לא נוגעת ולא עוסקת בכלל, בשאלה של הסדר החברתי. ובשאלה של איך הוא תורם לתוך המצב הזה.
והסדר החברתי הוא כן המוקד של הגישה השנייה המבנית מערכתית?
אז הגישה השנייה המבנית המערכתית היא בעצם גישה כמעט הפוכה לגמרי. והיא אומרת, עוני הוא תוצר של סדרים חברתיים לא הוגנים ולא צודקים, של אי שוויון, של כלכלה לא מספיק
הוגנת?
לא מספיק הוגנת, לא מספיק ראויה. ושבעצם המצב הזה של האי שוויון שנמצא בתוך המוסדות החברתיים בכל תחומי החיים, מייצרת בעצם דיור פחות טוב לאנשים שחיים בעוני, ואפשרויות חינוכיות והזדמנויות חינוכיות פחות טובות.
אפשרות הסתכלות פחות טובה.
נכון, ושוק התעסוקה שפתוח בפניהם הוא מוגבל ומצומצם, ולא מאפשר להם בעצם לצאת מעוני, וההזדמנויות לבריאות שלהן הן מצומצמות, ולכן הם יותר חולים, ולכן הם פחות יכולים לעבוד וכו' וכו'. ובעצם החברה מייצרת סדר חברתי כזה ש... דוחק אנשים מסוימים ומקבוצות חברתיות מסוימות לתוך מצב של עוני.
אז כאן ההסבר הוא גם שהשימור של המצב של העוני הוא לא בהפנמה של הילד ואז בכך שהילד ממשיך את אותם מאפיינים בחייו, אלא בכך שהסדר החברתי לא משתנה או משתנה בדקויות שלא באמת מאפשרות להכיל את האחר הזה, שאגב אולי הגדרנו כבר, את האחר בתוך הסדר החברתי. המבנים לא מצליחים להכיל את השונות או את מי שלא מתיישר לפי המוסדות וההסדרים החברתיים.
זה נכון, אני חושבת על זה שהרבה פעמים, בעובדות סוציאליות אומרות לי, תראי, יש לנו משפחה שאנחנו מכירים, שזאת משפחה שהיא באמת חיה בעוני, והאימא ילדה את ביתה כשהיא הייתה מאוד צעירה, ובלי אבא שהיה בתמונה, ולא עבדה, וקיבלה קצבאות כל חייה. ועכשיו אנחנו מטפלים בילדה הזאת, והילדה הזאת היום היא בת 17 והיא בהיריון. ואנחנו רואים איך שהיא הולכת בעצם לחזור על אותו מסלול חיים של אימא שלה. והיא בהיריון עוד פעם, היא איזה גבר שהוא בכלא, או איזה משהו כזה. ואנחנו רואים את החזרתיות הזאת. והן אומרות לי את זה, העובדות הסוציאליות האלה, כהוכחה לזה שקיימת תרבות העוני. שהנה, הילדה הזאת, בת ה-17, שהיא היום בהיריון מבן זוג שהוא בכלא.
זה מה שהיא ראתה, אז זה מה שהיא עושה.
נכון, היא עושה בעצם. את מה שאימא שלה. היא תחיה מקצבאות בדיוק כמו אימא שלה, כי זה מה שהיא ראתה, וזה מה שהיא עושה, וככה חיים. וזה מה שגם כולם עושים אולי בשכונה שלה. וככה היא באמת מבינה שככה חיים. אז הגישה השמרנית באמת תגיד, הנה, זאת הוכחה של כן. תרבות העוני. והגישה המבנית תגיד, רגע. בואי נבדוק איזה הזדמנויות חינוכיות היו לילדה הזאת. בואי נבדוק באיזה בית ספר היא למדה. בואי נבדוק האם לאמא שלה הייתה אפשרות לשלוח אותה לחוגים. בואי נבדוק האם הייתה לאפשרות לממש את הפוטנציאלים שלה. בואי נבדוק איך מסתכלים עליה אחרים בבית הספר, איך הרגישה בבית הספר, איך המורה הסתכלה עליה. בואי נבדוק האם...
מה פגש אותה במהלך החיים?
נכון.
מה היא פגשה במהלך החיים?
נכון. באיזה הגישה, בניין היא התגוררה.
אז הגישה הזאת המבנית מערכתית מניחה את האחריות דווקא במוסדות, בהזדמנויות החינוכיות, כמו שאמרת, או אל הגורמים שהגיעו אל הבית שלה, נגיד, במשך השנים, או לא הגיעו, כן? או איזה הזדמנויות היו לה. אז בעצם הן גישות, טוב, אני קשה לי להפריד ביניהן, אבל הן כן היו מופרדות. אחת אומרת, האחריות היא באינדיבידואל או במשפחה שלו, והשנייה אומרת, האחריות היא בכך שהחברה בכלל לא השתנתה, אז ברור שהיא לא תפגוש שום דבר אחר ממה שהיה לה בבית, נגיד. וזאת הסיבה שהיא ממשיכה, שהיא נשארת במצב הזה של העוני, נגיד, אותה ילדה.
נכון, תראי, זה שתי גישות מאוד שונות, גם עבור חוקרים וגם עבור קובעי מדיניות. זאת אומרת, וגם עבור התערבות, כן? גם עבור התערבות פרטנית. אני אומרת התערבות במובן של התערבות של עובדת סוציאלית, כן, אוקיי? כן. במובן של טיפול. כחוקרת, אני צריכה להחליט במה אני מתמקדת. האם אני מתמקדת בלבדוק את האופן שבו המאפיינים האישיותיים של האמא הזאת השפיעו על הילדה? זה מחקר אחד. אני לא יכולה לבדוק באותו מחקר גם את המאפיינים האישיותיים, וגם לבדוק את, אני לא יודעת את מה, את ההזדמנויות החברתיות שהיו לה. אי אפשר להצליח לעשות את כל הדברים האלה ביחד. אני צריכה לבחור איזשהו בסיס תיאורטי שממנו אני יוצאת, והוא לא יכול לכלול את הכל.
וצריך לבודד את המשתנים.
נכון, נכון, נכון. וזה מורכב לעשות את כל הדברים האלה. אז כחוקרת זה בדרך כלל, או שאתה עושה את זה, או שאתה עושה את זה, אוקיי? ואתה מגיע אז לתשובות שונות וכאילו שלא נפגשות. וגם כקובע מדיניות. או שאתה מתערב, או שאתה אומר, אוקיי, אני הולכת עכשיו ללמד אמהות, אני ממציאה תוכנית התערבות, שבאמצעותה אני מלמדת אמהות, אני מלמדת אמהות איך להקריא ספר לילדים שלהם, הפעוטות. אני מלמדת אותם את זה, אני מביאה להם ספרים, אני מעודדת אותם לעשות את זה. או שאני אומרת, אני פותחת באמת הזדמנויות, אני רוצה לראות, לא רק שהאימא תקרא לילדה ספר, אני רוצה לראות שיש לה אפשרות לתת לילדה הזאת באמת בית ספר טוב, עם מורים טובים, עם חוגים טובים, עם כל מה שהיא זקוקה לו לאורך כל השנים, ועם בריאות טובה, ואני רוצה שיהיה לה בבניין שלא תהיה תחנת סמים.
אז נסכם את הפרק הזה, ויש לי תחושה שבפרק הבא אנחנו, דרך מה שאת מציעה, הגישה השלישית, בואי נקרא לה, דרך הגישה השלישית אנחנו נבין יותר לעומק גם את שתי הגישות שלמדנו בפרק הזה, וגם את האפשרות הנוספת להסתכלות על מצב של עוני, שהוא הדוגמה שלנו לפרקים האלה. בסדר?
כיף.
אז נסכם.
נהדר.
עבודה סוציאלית היא תחום שנולד בשטח. המהפכה התעשייתית גרמה לשינויים דרמטיים בחברה, באורח החיים, וגם תופעות של התמכרות, גירושין ועוני התרחבו. שתי נשים, ג'יין אדמס ומרי ריצ'מונד, התעניינו בתופעות האלה, כל אחת באופן קצת אחר. ריצ'מונד התעניינה בהשפעות של המצב החדש על הפרט. כיצד אפשר לשמור על ילדים מפני עבריינות? אילו יחסים משפחתיים הם חווים? ואדמס התעניינה בשאלה, האם הילד שנשלח לעבוד מסתכר באופן הוגן, ולמה הוא בכלל עובד? אילו מסגרות אחרות אפשר לייצר בשבילו? שתיהן נחשבות למייסדות התחום עבודה סוציאלית. למדנו שעבודה סוציאלית היא תחום שנועד לתווך בין מוסדות החברה לבין האנשים שנמצאים בשולי החברה. בסדרת הפרקים הזאת אנחנו נתמקד במצב של עוני. הגישה השמרנית רואה בעוני תופעה שנובעת מבחירות לא טובות והתנהגות לא נכונה של האינדיבידואל, שבכך הביא על עצמו את מצבו. במסגרת גישה זו התפתח המושג תרבות העוני. הכוונה לכך שהפרט משמר את מצבו בגלל מאפיינים מסוימים שטבועים בו, למשל דימוי עצמי נמוך, יחסים משפחתיים נעדרי מחויבות ומסירות, חוסר רצון להשתתף בפעילותם של מוסדות הקהילה ויחס ציני או חשדני כלפי מוסדות החברה. הגישה המבנית מערכתית לעומת זאת רואה בעוני ביטוי של אי שוויון, שמתקיים במבנים ובמוסדות חברתיים. כלומר שעוני הוא תוצר של מבנה הזדמנויות מצומצם, מוגבל ופוגעני ביחס לקבוצות חברתיות מסוימות. אי השוויון של המבנה החברתי בא לביטוי בשוק העבודה, גם בשכונות שיש בהן שיעור גבוה של אלימות ותנאי דיור לא הולמים, בתי ספר ומערכת חינוך ברמה נמוכה משכונות אחרות, וגם שירותי בריאות לא מספקים, וכל התנאים האלה
מעצבים את התנהגות הפרט. בפרק הבא נלמד גישה נוספת להתבוננות בעוני ולהבנה שלו, גישה מודעת עוני. תודה רבה לך פרופסור מיכל קרומר נבו, חוקרת בחירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לאביטל שוסה עם כהן תחקירנית הסדרה. תודה ליובל יסוד, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן, ולכתוב לנו על החוויה שלכם, חוויית ההאזנה בו והשימוש בו באופן כללי. We'll come.